בפעם הקודמת התחלנו בתיאור של ההשתלשלות של המסורת דרך כמה אגדות בגמרא. גם לא צריך לעשות, היום הגמרא יש אגדות, זה בערך כמו דרך הבא. וניסיתי להראות דרך התחלתי להראות דרך האגדות האלה איזשהו משבר מסוים שהיה בתהליך המסירה של תורה שבעל פה, שהוא מקרין, אני חושב, על המשמעות של תורה שבעל פה בכלל, ועל המשמעות של המסורת בכלל, הנושא שלנו זה המסורת. אולי אני אשים את זה בקונטקסט רחב יותר. אז התחלתי לפני כן לדבר עוד על התורה כשירה, על קדושת הגיליונים, על מה שיש מסביב למה שכתוב. בעצם זה התורה שבעל פה, דיברתי על זה, ומה היחס בין הגיליונים לבין השורות, או בין מה שכתוב לבין מה שאנחנו מוציאים ממה שכתוב. זה בעצם המהותה של המסורת. כן, האם המסורת זאת העברה פשוטה, אני מקבל מזה ומעביר לזה, מין מרוץ שליחים כזה, כמו שהרבה פעמים אולי אפשר לחשוב, או שמסורת זה משהו יותר אקטיבי. זאת אומרת, המוסר בעצמו, יש לו איזשהו אינפוט, יש לו איזשהו ערך מוסף בין מה שהוא מקבל לבין מה שהוא מעביר הלאה. זאת בעצם השאלה. העניין התחיל בפעם הקודמת מתיאור בפרקי אבות, שהבאתי שם לאורך הפרק הראשון. המשנה אומרת, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים. זאת אומרת, זה קיבל מזה ומסר להוא, קיבל מזה ומסר להוא. איזשהו תיאור שמזכיר מאוד מסירה, שהמוסר הוא צינור חלול, מסירה שצריכה להעביר as is, את מה שקיבלתי, את מה שקיבלתי הלאה. ולכן באמת בפרקי אבות, בכל המוסרים הראשונים, לא מובאים דברים שהם אמרו. אף אחד לא אמר שם כלום. זה קיבל תורה מסיני, מסר ליהושע, זה קיבל מזה, מסר לזה, זה קיבל מזה, מסר לזה. באיזשהו שלב מפסיק התיאור הזה של זה קיבל ומסר, וגם במקביל לזה מתחיל איזשהו תיאור של מה הוא היה אומר. זאת אומרת, נראה שיש פה איזשהו מעבר, שהמסר לא רק צינור חלול מעביר מהדור הקודם לדור שאחריו, אלא מחדש משהו משלו. זאת אומרת, יש איזושהי תורה שנוצרת אצלו. ואמרתי שסביב הדבר הזה קורה סביב המעבר מירושלים ליבנה, רבן יוחנן בן זכאי ותלמידיו, כשבדור הראשון של יבנה קורה משבר גדול, והטענה שלי הייתה שהוא היה סביב זה, סביב הנקודה הזאת. המשבר הזה מתואר בכמה סוגיות בגמרא, שעל פן לא בין כולם רואים קשר ישיר, אבל נדמה לי שמאחורי זה מאוד ברור שהן מדברות על אותם אירועים, אותה מסכת אירועים. מקרה אחד זה התנור של החנאי, המקרה השני זה ההדחה של רבן גמליאל מנשיאותו, שהוא מתעלל ברבי יהושע ואז מדיחים אותו ומחזירים אותו. יש כמה סוגיות אגדיות ככה עם עוצמה סיפורית מאוד חזקה, ונראה שהן כולם שייכות לאותו מכלול. מדובר באותם אנשים, רבן גמליאל, רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי עקיבא, זה כולם דור ראשון של יבנה, תלמידי רבן יוחנן בן זכאי. והטענה בעצם שטענתי אותה הייתה שהמחלוקת הראשונה מופיעה, גמרא במסכת חגיגה אומרת שהמחלוקת הראשונה הופיעה בתקופת הזוגות, יוסף בן יוחנן ויוסף בן יועזר קיסמן, יוסף בן יוחנן איש ירושלים. אז הזוג הזה בעצם היה נחלק במחלוקת הראשונה בתולדות התורה שבעל פה, כך רש"י מביא מסכת חגיגה, על סמיכה ביום טוב. כאשר המחלוקת הזאת איכשהו הוכרעה, אבל בכמה דורות אחר כך הלל ושמאי היו הדור האחרון, ותלמידי הלל ושמאי בעצם יוצרים שני בתים, בית הלל ובית שמאי, שלא ממש מצליחים ליישב את המחלוקת ביניהם. זאת אומרת, להתיישב ביחד ולקבל החלטות ביחד, עד כדי כך שבירושלמי מתארים איך שבית שמאי ובית הלל היו הורגים זה בזה. הם היו הורגים זה בזה, אני חושב שזה בגלל, עוד פעם אני אומר, לא בטוח שזה תיאור היסטורי, אבל זה בא לתאר איזושהי מחלוקת מאוד קשה. והסיבה לזה כנראה הייתה שנוצרו שם שני בתים, שתי מסורות, שכבר כל אחת התפתחה לחוד, והייתה איזושהי תחושה שאין יותר שיח. זאת אומרת, זה שתי תורות שונות. הם לא מצליחים לדבר אחד עם השני, ולכן בעצם מה שנשאר זה רק בגלל הפחד מהפיצול הזה, שבירה של המסורת, אז הם ניסו להפעיל כוח. במקום שאנחנו מפסיקים להיות יכולים לדבר, אז מופיע הכוח. ככה זה בדרך כלל. ועל רקע זה אפשר להבין גם את הגמרא במסכת עירובין, שגמרא שאומרת שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל ולא הצליחו להגיע להכרעה, ואז יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם, והלכה כבית הלל. דיברתי כבר פעם על הגמרא הזאת, אבל ברקע הגמרא הזאת שוב פעם יושב חוסר היכולת להכריע. אז יש בית שמאי, יש את בית הלל, הם מנסים לדבר אחד עם השני, אין עם מי לדבר. אני אז תיארתי את זה דרך מה שתוספות אומר, שבית שמאי היו מחד עד היתפי, ובית הלל היו יותר, כן, יותר ראשים מול יותר רגליים. הוויכוח היה בשאלה אחרי איזה רוב הולכים, רוב הראשים או רוב הרגליים. אבל בסופו של דבר, כך או כך, איך שלא מסבירים את זה, ברור שיש פה איזושהי מחלוקת שלא מצליחה להגיע לפתרונה. אני חושב שדי ברור שגם היו מחלוקות קודם בתות התורה שבעל פה, בתות המסורת שלנו. אבל זאת הייתה המחלוקת הראשונה, כן, שהרמב״ם אומר והגמרא אומר, שלא שימשו כל צורכם, ובעצם נוסרו איזשהן שתי מחלוקות שהם איבדו את היכולת לשבת ביחד.
זה נושאים, היו
המחלוקות. המון נושאים, הגמרא מביאה המון מחלוקות ביניהם, נושאים הלכתיים, המון נושאים שונים. לכן אני אומר שכיוון שמדובר בנושאים שונים לחלוטין אחד מהשני, אז די ברור שברקע יש פה משהו יותר יסודי. יש פה איזשהו שתי צורות התייחסות, שתי צורות חשיבה שמתנתקות, זאת אומרת, הן מפסיקות להיות יכולות לדבר אחד עם השני, אז זה בא איזה ביטוי בהמון מחלוקות הלכתיות. אבל זה לא הנקודה המחלוקת ההלכתית, השאלה היא האם בכלל יש שיח משותף. האם אנחנו בעצם נחלקים בתוך מסגרת של תורה אחת, או שבעצם נוצרות פה שתי תורות שונות. וסביב זה היה האלימות והבעיה והפחד שהעסק הזה הולך להתפרק. היה שם פחד אמיתי, זאת אומרת, זה ברור, לכן זה הוביל למעשים כל כך קיצוניים. ואז מופיעה המחלוקת של התנור של הכנאי. רבי אליעזר,
זה מופיע גם בין חסידויות, יש מכות, יש...
כן, רק ששם אני חושב אף פעם לא היה משהו אחר. זה לא משבר שמופיע באמצע, זה פשוט אף פעם לא היה. ככה נדמה לי ברוב המקרים לפחות. בכל אופן, מי יקבל את הקסטינג של אבא? הוויכוח הוא מי יקבל את הקסטינג של אבא. בכל אופן, כן, מופיע התנור של הכנאי, ושם קוראים דברים גם כן עוד פעם עם אותה עוצמה סיפורית, קשה להתעלם מהרקע הזה. כשהגיבורים של הסיפור זה רבן גמליאל ורבי אליעזר, אלה הזקנים, בעצם תלמידי רבן יוחנן בן זכאי, הם שני גיסים, ורבי יהושע הוא בן גילם גם כן בר פלוגתא שלהם, והצעירים יותר, זאת אומרת רבי עקיבא, רבי אלעזר בן עזריה, זאת אומרת זה כבר דור שני שלישי של יבנה. זאת אומרת זה תנאים דור ראשון, זה בעצם תלמידי רבן יוחנן בן זכאי, במיון המקובל זה הדור ראשון של תנאים. כמו שאנחנו, מי שלומד גמרא, רגיל לקרוא גם לזוגות תנאים, הלל ושמאי ובית, אבל בעצם במיון המקובל תנאים זה דור ראשון של יבנה והלאה, תלמידי רבן יוחנן בן זכאי. עכשיו הדור הראשון הזה היה בראשו עמד רבן גמליאל, שהיה נשיא הסנהדרין, ורבי אליעזר שהיה גם כן גיסו, אבל היה לו איזשהו מעמד מאוד מרכזי שם. ושני אלה מנהלים קרב כנגד בעיקר תלמידים, רבי יהושע ובן גילם אמרתי, אבל בעיקר תלמידים שלהם, זאת אומרת בעיקר הדורות הצעירים יותר, הבאים אחריהם. על מה הקרב? רבי אליעזר, זה מפחיד בתנור, טהרה וטומאה של תנור. ורבי אליעזר טוען איזושהי טענה הלכתית ומביא את כל הראיות, מביא את כל הראיות ולא מקבלים ממנו, ואז הוא מתחיל לעשות כישופים. זאת אומרת, הוא מוריד את התקרה, מת המים, קירות בית המדרש יוכיחו, העץ, כל מיני אותות ומופתים, ואז אומרים, ואז בסוף יוצאת אפילו בת קול, ואז אומרים, הם מרגיחים בבת קול, חבריו לא מקבלים את זה, פוסקים נגדו, בראשם רבי יהושע, ומנדים אותו, שולחים אותו לשבת בלוד עד סוף ימיו. זאת הגמרא מתארת שזה לא, זה לא נפסק, זאת אומרת עד היום האחרון, עד יום מותו הוא היה מנודה. בסוף יש תיאורים מקבילים, יש כאלה שאומרים שהוא תר הנדר, יש כאלה שאומרים שלא הוא תר הנדר, אבל הוא היה מנודה עד יום מותו. על מה היה הנידוי? בסדר, זה ויכוח הלכתי, ביג דיל. השס מלא בוויכוחים הלכתיים. מה החשש הגדול, הכעס הגדול הזה? למה מנדים אותו בצורה כזאת? דבר גדול הדור, כן, על אחד שהחזיק את כל התורה של הדור. בגלל שהוא לא היה מוכן לקבל את ההכרעה שהתקבלה בבית המדרש. בית המדרש שם זה הסנהדרין כמובן, הוא לא היה מוכן לקבל את ההכרעה. למה לא? כי כמו שנזכרתי כבר יותר מפעם אחת את הסיפור על רבי יונתן אייבשיץ, כן, שבא אליו הכומר ואומר לו, למה אתם לא הולכים אחרינו, אנחנו הרוב. אז הוא אומר, כשאם אני אהיה בספק אני אלך אחרי הרוב, אם אני יודע מה יהיה האמת, מה אכפת לי מה הרוב אומר.
זה זקן ממרא.
במידה מסוימת זה זקן ממרא, נכון? ומה שקרה שם, עוד לא היו אז כבר דיני נפשות, כך שלא יכלו לעשות דין זקן ממרא, ואולי באמת אם זה היה בזמן הבית, זאת אומרת שישבו בלשכת הגזית, אולי באמת היו עושים בו אפילו דין זקן ממרא, אני לא יודע. בכל אופן, אז הוא לא קיבל על עצמו את הכרעת חבריו, כי הוא ידע את האמת. אז הוא פשוט אמר, חבר'ה, אני יודע, אני קיבלתי מרבותיי, אביליעזר הרי היה אותו אחד שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, בור סוד שלא מאבד טיפה, שמחזיק 3,000 הלכות בליקוטי קישויים וכל מיני, לא יודע מה, איזה קישופים למיניהם, כל מיני דברים מן הסוג הזה. זאת אומרת, ידע את כל התורה כולה, הוא ידע הכל, הוא החזיק את כל מה שרבותיו העבירו לו והעביר את זה הלאה. זאת אומרת, הוא היה האיש שדגל בתורה של מסורת, של צינור חלול, שתפקיד שלך זה להעביר את התורה מהדור הקודם לדור הבא. לך אין מה להגיד בעניין הזה, אתה צריך להיות מוסר אמין, זה הכל, שום דבר חוץ מזה. ואז האלה מתחילים לפלפל ולהתווכח ולהעלות טיעונים לפה וטיעונים שם. אומר, ילדים, מה אתם עושים פה? אני אגיד לכם מה ההלכה, מה אתם מתווכחים? כאילו שאתם לא יודעים, אתם מתחילים לדון, כאילו שיש מידע. אני אומר לכם, רבותיי אמרו לי, תשנו על זה את האור, זה הכל, מה אתם רוצים עכשיו? זאת אומרת, הוא לא היה מוכן לקבל את זה שחבריו מעלים נימוקים ומוכנים להתווכח עליו, למרות שהוא מביא מסורת. הוא אומר להם, ככה אמרו רבותיי, מה זאת אומרת, מה יש לכם פה לדון בכלל? הוא לא היה מוכן לקבל את הדבר הזה, על זה נידו אותו. ולכן באמת הראיות שהוא מביא, אחרי שהוא הביא את הראיות של עניין, שזה כנראה פשוט את המקורות, הוא הביא, רבי הזה אמר כך, ורבי ההוא אמר כך, ולכן ברור שזאת ההלכה, את זה לא קיבלו ממנו. ואז הוא התחיל להביא את הראיות המיסטיות. מה זה הראיות המיסטיות? מה מייחד את הראיות המיסטיות? מה שמייחד אותן זה שהן ראיות לגופו של אדם ולא לגופו של עניין. זאת אומרת, באות להראות שאני צדיק, השמיים חושבים כמוני, אני יכול להפיל את קירות בית המדרש, איך אתם יכולים בכלל להתווכח עם אחד כמוני? ומה אומרת הבת קול? מה לכם אצל אליעזר בני שהלכה כמותו בכל מקום? מעידים על רבי אליעזר, לא לתנור. הבת קול לא אומרת, התנור הוא כזה או התנור הוא אחר. הבת קול אומרת, אתם אל תתווכחו איתו. הלכה כמותו בכל מקום, זה מדובר על הבן אדם. עכשיו אומרים, על זה היה הוויכוח. רבי יהושע וחבריו אומרים, אותי לא מעניין עד כמה אתה צדיק, תביא לי נימוקים לגופו של עניין ונדון. אבל הוא אמר, אני לא מוכן להביא לכם נימוקים לגופו של עניין, זאת לא הנקודה. אם תביאו 1,000 נימוקים לגופו של עניין, אני אומר לכם מה יהיה הלכה, אני יודע את האמת. זאת המציאות, כשיש אמת אין רוב, נגד האמת אין רוב. אז לכן הוא לא היה מוכן בכלל לקבל את העניין הזה שאחרי רבים לעטות, לא כי הוא לא קיבל עקרונית את אחרי רבים לעטות, לא בהכרח. אלא פשוט בגלל שבמקום שיש, אני יודע מה יהיה האמת, אני לא הולך אחרי הרוב. אני יודע מה התשובה. אם לא יודעים מה התשובה, ויש לנו ויכוח, נעשה עצמה, אני אלך אחרי הרוב. האם אני יודע מה התשובה, אבל אני לא אלך אחרי הרוב.
איך עומד המנגנון הזה, אם היה נוכח באותו מקום עוד חכם, שגם הוא יודע את התשובה אחרת?
הוא אומר שמה שאנחנו
אבל לא יכולים לעשות הצבעה, הוא לא יודע מה.
אז הוא היה מקבל את ההצבעה? או שלא היה שמה נוכח אחד שאומר שהוא יודע גם
הוא? והם לא אמרו שהם יודעים גם כן ממקום?
לא, לא. הם הביאו ראיות. הם דנו לגופו של עניין. ולכן היה שם איזשהו ויכוח לא על תנור. הוויכוח היה בשאלה מה זאת תורה. רבי אליעזר אומר, תורה זה מה שקיבלנו מסיני, אני מעביר לכם את מה שקיבלתי מרבותיי. בור סוד שלא מאבד טיפה, זה מה שאומרים על רבי אליעזר, הוא לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. רבי אליעזר מעביר את התורה כמו שהוא קיבל.
אבל הוא מחדש גם?
מה? לא, ככה כמרה מתארת שלו. ככה נראה, אבל אני אסייג את זה טיפה בהמשך. אבל ככה זה מוצג, הרי באים להראות פה רעיון, זה לא שאלה של מה היה באמת אצל רבי אליעזר, אלא הרעיון הוא שיש פה עימות בין תורה של מסורת לבין תורה של משא ומתן. אנחנו עושים משא ומתן ונצביע בסוף אם אנחנו לא מסכימים. הוא לא קיבל את זה. יש לי מסורת ועזבו אותי, אני לא מעניין אותי מה שאתם אומרים. ועל זה נידו אותו. נידו אותו לא על זה שהתווכח איתם הלכתית על התנור. נידו אותו על זה שאביעזר הרי היה שמותי. יש ויכוח בין הראשונים מה זה שמותי. יש כאלה שאומרים שמותי, הכוונה שהוא היה מנודה. כן, שמת זה נידוי. ויש כאלה שזה אומר שזה אחרי הסיפור הזה. לא. ואחרי הסיפור הזה הוא נודע, ועל זה קראו לו שמותי, על הסיפור הזה עצמו. אבל יש כאלה שאומרים ששמותי פירושו מבית שמי, זה נקרא שמותי. ואז זה בעצם אומר, עוד פעם, זה אחד שלא מוכן לקבל את מהות הרוב, בדיוק כמו הוויכוח באמת שמאי לבית הלל. מדובר בתלמידי רבן יוחנן בן זכאי שקיבל מהלל ושמאי. מדובר בשתי דורות אחרי הלל ושמאי. שני דורות, הכוונה, יכול שהם עוד ראו את הלל ושמאי, אבל כן, שני שלבים אחרי, אוקיי? ושם מתחילה להתעורר איזושהי מחלוקת שכבר נכנסת לשאלה של דרכי ההכרעה, לא רק שאלות הלכתיות. העסק מתפרק לחלוטין, אנחנו מאבדים את היכולת לדבר אחד עם השני, לכן מנדים את רבי אליעזר. פה זה יצא, פרץ בצורה הכי חזקה. אני מניח שזה יותר לפי, התהליכים היסטוריים לוקחים זמן, אבל אני מצביע על נקודה שבה זה פורץ חזק. אני מניח שזה יתגבש בנקודם, קצת אחר כך, אבל...
יש סיפור דומה לזה עם עקביה בן מהלך, גם כן אומר, אני שמעתי, ולכן לא אכפת לי, כמו הבן שלי, אתה כבר...
נכון.
סיפור דומה.
כן, נכון. אבל הוא אומר שהבן שלו לא. אבל איזה דבר מוכן לקבל את זה.
טוב. היה לו מסורת מבית מדרש מסוים, ולכן לא קיבלו רצועים, היה מסורת, הם צריכים לקבל.
לא, מסורת, אבל לא בטוח זה מסיני. הוא אומר, רבותיי אמרו ככה, אז הוא אומר, כל הכבוד לרבותיך, אבל יש לנו נימוקים נגדם.
לא, זה הרבנים שלו, ולא הרבנים שלהם.
אולי גם הרבנים שלהם, אבל אז מה? אם הרב שלי אומר מה שאני חייב לקבל? לא,
הרבה יותר. הדיונים הם על דברים שהם לא ידעו.
בסדר,
הם לא ידעו.
הם לא ידעו, אז הם מעלים את השיקולים לעוד
הם לא ידעו.
לא יודע, שאלה שאלת.
רגע, אז אם אני לא יודע, ויש לי מקור שהוא פייסם של מסורת שאני מקבל.
אבל מי אמר לי שהוא לא הוציא את זה מסברה? אני יודע שזה בא מסיני.
אמרת שהוא קיבל מהרבותיו.
קיבל
מהרבותיו,
אבל רבותיו לא משהו רבנו.
לא מסברה.
אבל רבותיו איך יצרו את ההלכה הזאת?
אבל זה מסורת, אבל זה מסורת שהם מקבלים.
מאיפה אתה יודע?
אמר כאן.
לא, אני לא אמרתי. אני אמרתי שרבי אליעזר קיבל מרבותיו. אז הוא משוכנע שרבותיו...
המסורת שלו זה המסורת שלהם.
לא יודע, לא יודע. אבל מה שאני אומר שזה לא משנה.
זה כן משנה.
לא, כמה שגם אם זאת הייתה מסורת שלהם, אומרים מסורת, ואנחנו לא מקבלים אותה.
אין דבר כזה.
בטח שיש דבר כזה.
לא,
מה הוא עושה פה? מה שמותי? אם היית צודק, הוא לא היה עומד פה.
פחות משיטתי.
כל הדיונים הם על דברים...
לא, לא. אתה תופס לא נכון את המסורת, זה הנושא שלי. אתה תופס לא נכון את המסורת. בוודאי שהיה. למשל, הבאתי כבר את הדוגמה הזאת עם רבי עקיבא, שהיה דורות הראשונים היו מורים שאישה לא תגדול ולא תפקוס בימי נידותה. במסכת שבת, דף ס"ד. ורבי עקיבא אומר, עד שבא רבי עקיבא ואמר, יכול נמצאת המגנה על בעלה. לא ייתכן, הוא דרש פסוק, הפך תעלות וגמר. ועכשיו מותר, עד היום אנחנו פוסקים שמותר. מה זאת אומרת? בטח שיש, יש הרבה דברים כאלה. חכמים מחליטים שזה לא נראה להם, והם הופכים את זה. הרמב"ם בתחילת פרק שני בהלכות ממרים, דיברנו גם על זה פעם, אומר שכל בית דין בכל דור יכול לחלוק על כל בתי הדין הגדולים שלפניו. כל הסנהדרין שלפניו. מה עם המסורת? אם לי נראה שיש שלושה אבות מלאכה ולא 39, ואני אהיה
הסנהדרין...
זה דברים מסיני. אף אחד לא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא מסיני. אבל מתווכחים על המסורת, כי מסורת זה מה שהם טוענים. שמסורת זה לא צינור חלול. מה שהם אומרים לי זה לא מה שהתקבל מהר סיני, as is. מסורת תמיד יש שום אינפוט של המוסר. אני אומר, רגע, שנייה אחת, אז אם זה ככה אני רוצה לבדוק אם זה הגיוני או לא. זה בדיוק ההבדל, על זה הוויכוח פה, על זה אנחנו מדברים. עכשיו, הנקודה היא שהחבר למפלגה של רבי אליעזר זה היה רבן גמליאל, ניסו. ורבן גמליאל היה נשיא הסנהדרין, ויש את אותם סיפורים בעוד שניים, שלושה מקומות בש"ס, גם כן, שהוא מתעלל עם רבי יהושע שיבוא אליו עם הכלובת תרמילו ויום כיפור שחל להיות בשבת לפי חשבונו. על מה הוויכוח שם? גם שם הוויכוח הוא אותו דבר, רבן גמליאל טוען בשם הסמכות. אני נשיא הסנהדרין, כן, ערבית רשות, כן, כל מיני, יש כמה... רבן גמליאל אומר, אני מדבר בשם הסמכות, זה הכל. ורבי יהושע בא בשם הנימוקים. אומר, אני חושב אחרת ממך, אז מה אם אתה נשיא הסנהדרין? אני חושב אחרת ממך, רבי יהושע היה מין סוג של מורד כזה. והרבן גמליאל מטיל עליו את המהות שלו, וגוזר עליו לבוא ביום כיפור שחל בשבת. אגב, יום כיפור שחל בשבת, שם ספציפית זה באמת סיפור שהוא פחות מייצג. כיוון שלגבי לוח השנה, קיים עליו אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים, לנשיא הסנהדרין, בנושא הספציפי הזה, לנשיא הסנהדרין יש סמכות מנדטורית. זאת אומרת, אפילו אם הוא טועה, שם באמת לא צריך ללכת על פי נימוקים. בסדר, אבל זה מה שהתגבש שם, בוויכוח ביניהם. אבל ברמה העקרונית, יש שם איזשהו ויכוח כללי על כל התורה, לא קביעת הלוח. ושוב פעם, רבן גמליאל מטרטר את רבי יהושע, והחבר'ה מחליטים שנמאס להם, התלמידים שם, ומדיחים את רבן גמליאל. את נשיא הסנהדרין, זה שמחזיק את הסמכות ואת המסורת, מדיחים אותו, מנדים את הגיס שלו, מעיפים את שניהם הצידה. רבן גמליאל אחרי זה חוזר בו, הגמרא מתארת בברכות, חוזר בו, מקבל על עצמו את דין התנועה, כן, את ה, את ה, את המסע ומתן ואת ההכרעה של הרוב, והוא חוזר להיות ברוטציה עם רבי עזר בן עזריה ביבנה. והגמרא אומרת שמה שכל מקום שכתוב בו ביום, ההוא יום אהבה. אותו יום שהדיחו את רבן גמליאל מנשיאותו. ובאותו יום נשנתה כל מסכת עדויות. ככה הגמרא אומרת שם. מסכת עדויות זאת מסכת שאין לה נושא. בניגוד לכל המסכתות האחרות, כל אחת עוסקת בנושא מסוים. מסכת עדויות אין לה נושא. מה זה היה שם? מה שקרה זה שבתקופת נשיאותו של רבן גמליאל, היו מחלוקות פתוחות, ואף אחד לא הצליח להכריע אותן. בדיוק בגלל הבעיה הזאת שלא קיבלו אחד את הלגיטימיות של השני. והכל נשאר פתוח. התורה, התחושה הייתה שהתורה מתפרקת. נדיחו את רבן גמליאל, בא רבי עזר בן עזריה במקומו. נוספו ספסלים, 3,000 ספסלים בבית המדרש. למה? כי רבן גמליאל אמר, מי שאין תוכו כברו, אל ייכנס לפה, אל יבוא לפה. למה? כי זאת אותה תפיסה כמו רבי אליעזר. הוא מחפש את האדם. אם אתה אדם אמין, תבוא. אני אגיד לך, מת, אתה תעביר את זה לתלמידים שלך. אם אתה לא אדם אמין, לא רוצה אותך פה. למה רבן עזר בן עזריה מוסיף תלמידים לבית המדרש? הוא אומר, מה אכפת לי מי אתה? אם תגיד נימוקים טובים, מצוין. אם תגיד נימוקים גרועים, לך מפה. זה לא אכפת לי בכלל מי אתה. לכן הוא הוסיף ספסלים בבית המדרש, כיוון שמבחינתו אנחנו ניסה וניתן, ומי שישכנע, ישכנע. אני לא בודק מי הבן אדם, מי המדבר. אני מדבר לגופו של עניין, לא לגופו של אדם. לכן נוספו ספסלים בבית המדרש אחרי שהדיחו את רבן גמליאל.
אז אין כבר מסורת.
מה?
לפי זה אין מסורת.
אני אגיע לזה עוד רגע. לכאורה כן. ואז בא רבן גמליאל מקבל על עצמו גר המוני, שם היה איזה סוגיה הלכתית, והוא קיבל את ההכרעה של רבי יהושע, הרזירו אותו חזרה, והוא קיים גם ברוטציה עם רבי עזר בן עזריה. זאת אומרת, המחלוקת שם נסובה סביב הנקודה הזאת, האם תורה, האם מסורת פירושו צינור חלול, כל אחד צריך להעביר את המידע הלאה, או שהמסורת היא משהו אקטיבי, ושיש למוסרים גם מה להגיד לגביה, ולחלוק, ולשנות, ולפרש, ולשכלל, ולהרחיב. על זה היה הוויכוח.
אבל עדיין יש הלכה למשה מסיני.
יש. במקומות שהם הלכה, אמרתי, במקומות שהמסורת ברור שזה הלכה למשה מסיני, על זה לא מתווכחים. על זה לא מתווכחים. אבל יש כאלה שטוענים שכל התורה, התורה היה לקדוש ברוך הוא, היה למשה מסיני, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, לא רק הלכה למשה, הכל. כל מה שבידינו, כל סעיף למשנה ברורה התקבל למשה מסיני, כמובן שטות גם היסטורית. אבל זאת הייתה התפיסה של רבי אליעזר, תפיסה עקרונית. ועל זה הם חלקו. אומרים, תביא הלכה למשה מסיני, נדבר. אבל מה שאמרו אבותיך, עם כל הכבוד, יש טיעונים נגד, ואני לא מסכים. אולי גם אני קיבלתי את זה מרבותיך, כי גם היו רבותיי, זה לא משנה. ואני עדיין לא מסכים.
מה זה יצא בת כהן לזה משכן? מה המשמעות שלה?
אמרתי, בדרך כלל מבינים שאין משגיחים בבת כהן, הכוונה, התורה נמסרה בסיני, וכל מה שהקדוש ברוך הוא אומר אחרי זה אין לו תוקף. אנחנו צריכים לקבל החלטות בבית המדרש. אבל נדמה לי שבסיפור הזה כתוב משהו יותר חזק, לא רק את זה, כך בדרך כלל מבינים את העניין הזה. מה שכתוב פה זה שאנחנו דנים לגופו של עניין ולא לגופו של אדם. לא אכפת לי כמה צדיק וכמה תלמיד חכם אתה, אני רוצה לשמוע את הנימוקים שלך. לא תוכיח לי כמה אתה צדיק, זה לא מעניין אותי.
כתוב בסוף ספר מלאכים, אם אתה עוד מחזיק מספרים
שלך. מדבר, נראה אם אני מחזיק או לא.
הפסוק האחרון, שאין יותר נבואה, כי תורת השם, זהו.
אוקיי, אבל עדיין, זה שאין נבואה זה לא אומר שאין מסורת. מסורת
יש. לא, שזה לא במה שמיים.
שאין בת קול ואין כלום. אין נבואה. אין נבואה זה לא אומר שאין, גם בתקופת הנביא, הנביא לא יכול לחלוק על דין. הנביא יכול רק בהוראת שעה. הוראת
שעה.
של הרב מרגליות, מישות מן השמיים. רב יעקב ממרביש, מתרויש. מבעלי התוספות, שהוא היה שואל שאלות חלום, על כל מיני שאלות הלכתיות, והוא היה מביא מענו לו שם. זה מין איזה, כמו האורקל מדלפי כזה, זה אמירות מאוד עמומות כאלה, ועכשיו השאלה מה בדיוק התכוונו. אז הרב מרגליות בהתחלה מדבר על זה, עד כמה בכלל זה דברים שצריך להתייחס אליהם, זה לא בשמיים יראה. זה שם מאמר מאוד מעניין שלו. בכל אופן...
למה גופו של עניין זה או מה גופו של עניין? למה אם... צריך להיות שניהם?
לא, לא צריך להיות שניהם. צריך רק את הראשון.
אבל אם יבוא מישהו שלא מאמין...
מה אכפת לי? אם הוא מעלה טיעונים טובים, בוא נשמע. אם יש לו טיעונים טובים, אז מצוין. לא מעניין אותי מי האדם. זה בדיוק הנקודה. מה זה משנה מי האדם? אם אני בודק את הטיעונים לגופו של עניין, אז בוא נבדוק, תגיד את הטיעונים שלך ונשמע, או שאתה משכנע אותם. לא משנה, בוא נראה, אז הוא לא ישכנע אותנו אולי, אבל מה אכפת לי מי הוא? הטיעונים שלו הם טיעונים לא טובים, בסדר? אז אני אראה את זה. זה בדיוק המעבר הזה של בין רבן גמליאל לרבי אלעזר בן עזריה.
היה
סנהדרין
באותו זמן?
היה סנהדרין שגלתה מלשכת הגזית, אתה יודע, זה כבר סנהדרין שלא עושה דיני
נפשות. הם
תתגלו? אני חושב שכן, אבל זה היה ויכוח בתוך הסנהדרין.
הסנהדרין עצמו היה ויכוח.
כן, כן. הבית מדרש שכתוב שם זה הסנהדרין. אין שם, לא היה הבדל בין שני הדברים. עכשיו המחוקק לבית מדרש, זה לא אותו דבר. בדין ובית מדרש באותה תקופה זה היה אותו דבר. זה לא שני מוסדות שונים.
זה הסיפור של שופר ושבת.
כן, כן, הרבה דברים שם היו. כן, הסנהדרין נמשיכה הלאה. כן.
אם כבר נגעת בסוגיה, איך אתה מסביר את מצוות בנאי?
מה זאת אומרת?
כאילו, איפה
הקדוש ברוך הוא
בוויכוח
הזה, לכאורה? להפך, הם צודקים, נתתי להם את התורה, ואני צריך להשאיר אותה להם.
אבל הם נצחו לי בניי.
כי אני רציתי להגיד להם שככה ההלכה. אמרו לי, אדוני, אתה דיברת איתנו בהר סיני, עד כאן. מכאן ועל הזה אנחנו.
הקדוש ברוך הוא בצד של הרבליאזר.
הוא אמר,
בהתחלה. בהתחלה.
נצחו
לי בניי
זה בסוף הסוגיה?
לא, נצחו לי בניי, אבל אני מודה לזה שהם צודקים. נצחו לי בניי זה נאמר בשמחה. זה לא, הוא לא מזיל דמעות ויושב שבעה על זה שניתחו אותו. אלא הוא מתכוון לומר, להפך, אני הבנתי, או הבנתי, כי זה רק תימור אגדי, אבל הוא אומר, אני מודה לזה שהם צדקו. למרות שאני חשבתי שהלכתית רבי אליעזר צודק. אבל מה שהם היו צריכים לעשות, זה מה שעשו. זה מה שנקרא ניתחו לי בנה.
הסיפור של הסכין ששמו אותו בתוך הכבש, אם אתה
זוכר. מה, עוד פעם?
ששכחו את ההלכה, לסכין.
נו.
אנחנו
להם ישראל, שלא נביאים הם בני נביאים, אוקיי, זה משהו אחר, כשאתה לא יודע. אם אתה לא יודע, אם הלכה רופפת, ירושלמי אומר, אם הלכה רופפת בידך, הלוך אחר המנהג. אז כולם חושבים שתמיד צריך ללכת אחרי המנהגים. זה לא מה שכתוב בירושלמי. מה שכתוב בירושלמי זה שאם הלכה רופפת בידך, הלוך אחר המנהג. אבל אם אתה יודע מה ההלכה, מה אכפת לי המנהג? יש כאלה שחושבים שהאשכנזים תמיד צריכים ללכת עם הרמה והספרדים תמיד צריכים ללכת עם השולחן ערוך. אני לא מבין מאיפה זה בא הדבר הזה. אם יש לי עמדה, אז זה מה שאני אמור לעשות. אם הלכה רופפת בידי, אז אני הולך אחר המנהג. ממתי המנהג נהיה מן איזה דבר כזה שמחייב תמיד? מה פתאום?
שם
שכחו
את ההלכה.
כן, כן. הנקודה היא שבעצם הדיחו את רבן גמליאל ואת רבי אליעזר כי הייתה שם מהפכה מתודולוגית. היה שם ויכוח על מה זאת תורה. ובעצם הוחלט שם בסופו של דבר לעבור מתורה של מסורת לתורה של מסע ומתן. לכן הדיחו אותם.
התנהגות אישית לא היה חלק בחשבון?
ההתנהגות האישית הזאת ביטאה, עוד פעם, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני לא שופט את רבן גמליאל. אבל אני לא, אני לא חושב שכל הסיפור, אלא זה נובע מתפיסה. זה נובע מתפיסה, אני לא מניח שרבן גמליאל היה סתם רודף כוח. אלא מה? הייתה לו תפיסה. שאומרת שאם אני אומר את זה וזאת האמת, לא מעניין אותי הנימוקים שלך. זאת הייתה התפיסה שלו. וכנגד התפיסה הזאת היה הוויכוח.
הוא גם אומר, רבן גמליאל גם אומר, שלא לכבודי ולא לתואר...
בתאווה עשיתי, כן, נכון.
שלא תהיו של כל
נכון, נכון. בדיוק זה מה שהוא חשש, הוא רצה סמכות, הוא עזר, הם אמרו לו, תשמע, הדרך שלך כאילו תביא לאחדות, כאילו תביא לזה שהתורה לא תתפרק, אתה טועה. ככה התורה תתפרק. דווקא אם אתה תקבל את המשא ומתן ואנחנו נעשה הצבעה אם יש ויכוח שלא מוכרע, דווקא זה יכול להשאיר אותנו בתור בית מדרש אחד. אבל זה שאתה תנסה להשליט את מרותך, בדור הבא אנחנו נהיה יותר חזקים, אנחנו נשליט את מרותנו. כוח לא פותר בעיות, פחות במקרים רבים. ולכן, כן, בשריון אומרים שמה שלא הולך בכוח הולך בעוד יותר כוח. אבל כן, אבל לא תמיד זה עובד. ולפעמים דווקא הגמישות והמוכנות לשמוע וההכרעה על פי הרוב משאירה את בית המדרש יותר שלם. לתת לכל הדעות כן להישמע, משאיר את בית המדרש יותר שלם מאשר להשליט על בית המדרש את הסמכות מלמעלה. ובמובן הזה היה פה גם ויכוח איך להשאיר את התורה אחת.
ובסוף, למרות ש... הייתה
מבין
טוב,
אבל
בסוף הבינו שהוא צודק
בגדול. לא, לא הבינו שהוא צודק, הפוך. הוא הבין שאין צודקים. לא, בגלל שהוא הבין שאין צודקים. חזר בתשובה, אז מה אומרת?
כן.
אז כן, שכיוון שהוא קיבל הלכה שפסק רבי יהושע, ראו שהוא חזר בתשובה, החזירו אותו. רבי אליעזר לא קיבל את מה שהם אמרו, נשאר לנו זה ולא.
למה
החזירו
אותו?
כי הוא היה נשיא הסנהדרין, ואתה תלמיד חכם גדול. אז אם הוא מקבל את כללי הדיון, למה שלא יהיה נשיא הסנהדרין? הוא מצאצאי הלל, כן, רבי. זאת אומרת, מה זאת אומרת? הוא צריך להיות נשיא הסנהדרין. הדיחו אותו כי הוא לא קיבל את כללי הדיון. בגלל זה הדיחו אותו. אבל כשהוא חזר וקיבל את כללי הדיון, הוא חזר. והגיס שלו לא קיבל את כללי הדיון. אז הוא נשאר בלוט ונודה עד יום אותו. אותו לא יחזירו. למה? כי הוא לא קיבל על עצמו את כללי הדיון. זאת אומרת, היה שם איזושהי מהפכה שעמדה מאחורי ויכוח, שעמד מאחורי איזשהו ויכוח על מה זאת מסורת, או מה זאת תורה. אני אביא גמרא שבה רואים את הדברים בצורה מאוד יפה, אני חושב. גמרא במועד קטן, בחגיגה, סליחה, בדף ג' מעשה ברב יוחנן בן ברוקה ורבי אליעזר בר חיסמא שהלכו לקבל פני רבי יהושע בפקיעין. רבי יהושע ישב בפקיעין, רבי אליעזר היה מנודה בלוד, כן, זה שני בני הפלוגתא. מדובר שהם באו מיבנה. ביבנה כבר באותה תקופה הייתה רוטציה בין רבן גמליאל לרבי אליעזר בן עזריה, כן, ותמיד לכן תמיד שואלים שבוע של מי הייתה. כן, אז הם עשו שבוע שבוע, כמו את הבכים, שבוע שבועיים בעצם זה היה. ולכן שאלו אותם, אז מה היה בבית המדרש? מה השבוע של מי היה? מי נתן את הדרשות? מי לימד? ורצו לשמוע מה קרה ביבנה. תראה, מה החידוש היה בבית המדרש היום? עוד פעם, בית המדרש, סנהדרין, זה אותו דבר. אמרו לו, תלמידיך אנו, מימיך אנו שותים. אתה רוצה מאיתנו חידושים, אנחנו רוצים ממך חידושים, אתה הרב שלנו. אמר להם, אף על פי כן, אין בית המדרש ולא חידוש. למה רצו ממנו חידושים? כי אצלו כל מילה הייתה חידוש. אצל רבי יהושע, להבין מרבי אליעזר שאצלו זה הייתה מסורת, הוא לא רוצה לחדש, הוא רוצה להבין. רבי יהושע כולו חידוש. אז לכן אמרו לו, אתה רוצה מאיתנו חידושים? אמר להם, כן, בשביל מה עשינו את המהפכה ביבנה? אין חידושים? אז בשביל מה עשיתי את כל המאבק הזה? עשיתי את כל המאבק הזה שאני אגיד לכם חידושים בפקיעין? ועשיתי את המאבק הזה כדי שביבנה ישבו אנשים שמבינים שתורה זה חידושים ולא רק מסורת. אז תגידו לי אתם, מה היה שם ביבנה? ואז הוא אומר להם, הם אומרים לו, סליחה, אין בית המדרש בלא חידוש. שבת של מי הייתה? שבת של רבי אליעזר בן עזריה הייתה. ובמה הייתה הגדה היום? כן, מה הוא סיפר היום בהגדה, לא בהלכה? אז הוא מביא שם, לא הבאתי פה את הכל, הוא מביא שם שאנשים ואנשים באים, תף למה באים, ניתן שכר למביאיהם, למעמד הקל, ואת כל מיני דברים, ואז הוא אומר, מרגלית טובה הייתה בידכם וביקשתם לעבדה ממני, אין דור יתום שרבי אלעזר בן עזריה שרוי בתוכו. הוא כך התלהב, רק עוד דרשות, בוא נגיד, ראיתי כבר דברים יותר חכמים ועמוקים ממה שאמרו לו שם. גם נכון. אבל אני חושב שהנקודה היא שמה שהם אמרו לו זה בדיוק את זה, הוא רצה לשמוע חידושים. ומה שאמרו לו, רבי אלעזר בן עזריה פתח את בית המדרש, כולם נכנסים, אנשים, נשים, טף, כולם לא בודקים בציציות של אף אחד. אז הוא אומר, זאת מרגלית נהדרת, בשביל זה עשינו את המהפכה. זה מה שאמרו לו, אמרו לו, יש עכשיו בבית המדרש חידושים. זה הפסיק להיות תורה של מסורת. הם אמרו לו, יש חידוש, הם לא אמרו לו את החידוש. אלא זה גופה שנכנסים חידושים, זה היה החידוש. כן, זה לא הדרשה עצמה, אלא מה שהדרשה מבטאת. ואז הוא ממשיך והוא אומר, אף הוא פתח ודרש, דברי חכמים כדורבנות וכמסמרות נטועים, בעלי הסופות ניתנו מרועה אחד. מה נטייה זו פרה ורבה? דברי תורה פרים ורבים. ואז הוא אומר, בעלי הסופות אלו תלמידי, אני קורא בדילוגים, בעלי הסופות אלו תלמידי חכמים שיושבים הסופות, הסופות ועוסקים בתורה. הללו מתמיעין והללו מתארין, הללו עוסרין והללו מתירין, הללו פוסלין והללו מכשירין. שמה יאמר אדם, איך אני למד תורה מעתה? מי זה האדם הזה? רבן גמליאל ורבי אליעזר. אתם אומרים ככה, אני אומר, מה זאת אומרת? אני אומר לכם מה האמת, מה אכפתי, אתה אומר כך, והוא אומר כך. אומר, לא, שם התאמה, איך אתה עומד דבר מעתה? מה התשובה? תלמוד לומר, כולם ניתנו מרועה אחד. אל אחד נתנן, פרנס אחד אמרן, מפיידון כל המעשים ברוך הוא, דכתיב וידבר אלוקים את כל הדברים האלה, אף אתה עשה אוזנך כאפר כסת. וקנה לך לב מבין, לשמוע את דברי מתמים ואת דברי מתארים, את דברי עוסרים ואת דברי מתירים, את דברי פוסלים ומכשירים.
וקבל החלטה.
החלטה. אם לא מסכימים, תעשה הצבעה, תלך אחרי הרוב. אבל זה מה שהוא אמר, הוא אומר את זה, כי כל הדיון פה זה לא איזה דרשה על פסוק, אלא זה היה המהפכה ביבנה, הוא רצה לראות שבאמת העסק הזה השתנה. ועל זה הוא מברך שהוא אומר שאין דור יתום של רבי אלעזר בן עזריה שרוי בתוכו. ואז מיד אחרי זה, הגמרא מביאה עוד מעשה. ואיך לא, הגיבור שלו זה רבי אליעזר. זה היה רבי יהושע בפקיעין. המעשה השני היה עם רבי אליעזר, שיושב מנודה בלוד. אומרת הגמרא כך, מעשה ברבי יוסי בן דרום שקית, שהלך להקביל פני רבי אליעזר בלוד. אמרו לו, מה חידוש היה בבית המדרש היום? אמר לו, כן, כשרבי אליעזר שואל מה חידוש היה בבית המדרש היום, הוא שואל את זה בלגלוג כמובן. נו, מה חידשתם אתם המחדשים הגדולים? תראו בהמשך, זה ברור שזה הכוונה. אז הוא אומר לו, אמר לו, נמנו וגמרו, הייתה הצבעה, והגיעו למסקנה עמון ומואב מעשרים מעשר עני בשביעית. היה חידוש. אומר רבי אליעזר, היה כמעט קיבל חום. אומר להם רבי אליעזר, אמר לו, יוסי, פשוט ידיך וקבל עיניך. פשט ידיו וקיבל עינה. הוא עיוור אותו מרוב הצבים. למה? בחר רבי אליעזר ואמר, סוד השם ליראיו ובריתו להודיעם. אמר לו, יוסי, רבי אליעזר אומר לרבי יוסי, התלמיד שלו, לך ואמור להם, אל תחושו למניינכם. אתם צדקתם. אל תחששו שהמניין שלכם לא נכון. אבל למה? כי בקובלנו מרבי יוחנן בן זכאי, ששמע מרבו, ורבו מרבו, הלכת למשה מסיני, עמון ומואב מעשרים מעשר עני בשביעית. כן, זה מה שחידשתם? זה הפלפולים שלכם שבסוף הגיעו? אני קיבלתי, הייתם באים לשאול אותי, הייתי אומר לכם, שרבי יוחנן בן זכאי אמר לי את זה, והוא קיבל מרבו, 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 ואתם מחדשים הפלפולים שלכם דברים שרוצים לשאול אותי, והייתי אומר לכם. לכן הוא התרגז ועיוור אותו. אז לכן ברור שהשאלה מה החידוש שהיה בבית המדרש שרבי אליעזר שואל אותה, זה שאלה קנטרנית. זה לא כמו רבי יהושע שרוצה לוודא מה, איזה חידוש שהיה בבית המדרש, הוא רוצה לראות שבאמת זה הצליח. רבי אליעזר רוצה להראות לו איזה שטות הם עשו. מה קרה? מה אתם עושים שם? הוא לא קיבל על עצמו את העניין הזה.
זה הלכה למשה מסיני, עד השטות,
מגיעים לזה אומר,
אבל אם לא,
ברור, אבל הוא אומר להם, תראו, אתם עם השטויות שלכם, גם את ההלכה למשה מסיני אתם מחדשים בעצמכם. מה שלא הלכה למשה מסיני זה הוא אמר להם בתנור. אז הם אמרו לו, את זה אנחנו לא מקבלים. זאת אומרת, תראו לאן מגיע מה שאתם לא מקבלים. אם אתם לא מקבלים את זה, אתם מתחילים לחדש מעצמכם, הלכות למשה מסיני. עכשיו, אגב, בהלכות למשה מסיני, אחת הסיבות שבגללן אולי באמת חכמים שם לא קיבלו את ההלכה למשה מסיני, מי שזכרתי פעם את הגמרא הזאת, הגמרא בסוף תמורה, הגמרא מביאה שם, בסוף פרק ראשון של צליל, הגמרא מביאה שם ש3,000 הלכות, או 1,700, כן, 3,000 הלכות, השתקחו בימי אבלו של משה. נחזירה מותניה בקנאי ובפיפולו. אז אחד מפרשי הירושלמי, מפני זה הפני משה, הוא כותב שם, למשל, חטאת שמתו בעליה. זה הלכה למשה מסיני. מה עושים חטאת שמתו בעליה? אז אומר הפני משה, כיוון שזאת אחת ההלכות שהשתקחו, אז כך כתוב בגמרא, אז הוא אומר, למעשה היום הדין שאנחנו נוהגים הוא לא דין דאורייתא בכלל, דין דרבנן. ושלא קיבלנו אותו במסורת מסיני, אלא חידשו, שחזרו אותו, חכמים שם, ותניאל בן כנל, שחזר אותו. מה שאתה משחזר זה יפה מאוד, אבל מסיני זה לא בא.
אבל איך הוא שחזר? על בסיס מה הוא שחזר?
לא יודע, מה הוא שחזר, רבין, אולי. לא יודע. לא, המידות זה משהו אחר. כתוב שם 1,700 קלים וחמורים וגזרות שוות, ו3,000 הלכות. זה שתי פרשיות. הוא חידש את שניהם. הוא שחזר את שניהם. אז הוא אומר, תשמע, יכול להיות שמה שחכמים לא קיבלו הלכה למשה מסיני, ברור שהם קיבלו הלכות למשה מסיני. אלא מה? יכול להיות שהיו הלכות למשה מסיני שהם טוענים, זה לא יכול להיות, זה משובש, זה לא, הם לא קיבלו את זה. ואז הם התחילו לדון מדעתם בעניין הזה. ואז אומר לו, רבי אליעזר, מה זאת אומרת, יש הלכה למשה מסיני, מה אתם מפלפלים פה ומביאים נימוקים לגופו של עניין? תשאלו אותי, אני אגיד לכם מה האמת. ולכן הסיפור הזה בעצם הוא סיפור שבא להגיד לנו מה קרה אחרי, שרבי אליעזר כבר יושב מנודה בלוד, רבי יהושע כבר חזר לתקין, המהפכה נגמרה, יש רוטציה ביבנה, ועכשיו הם שניהם, כל אחד ככה, אחד שמח על מה שקרה, והשני ממשיך לקטר. כי אומר, מה זאת אומרת, הדבר הזה, מה אתם עושים פה? עכשיו...
מבחינת
הורשת גמרא,
מה המסקנה?
לא יודע, הגמרא לא מתואר בכלל שזה סביב העניין הזה, אני קושר את זה כי הקונטקסט אומר את זה.
לא, אבל לכאורה, אליעזר, הטענה שלו היא מאוד חזקה.
נכון, אבל מצד שני, מה לעשות עכשיו? אם אנחנו נתעלם מהסברה שלה...
המהפכה הזאת היא מיותרת.
לא, היא לא מיותרת, אלא המהפכה הזאת, זה מה שהוא שאל קודם, בהלכה למשה מסיני, גם הם היו מקבלים. בסדר? אז הוא אומר להם, תראו עד איפה מגיעה השטות שלכם. אפילו הלכות למשה מסיני אתם לא מקבלים ומפלפלים בהם. אבל הצד השני הוא לא פחות בעייתי. הצד שאומר שהכל זה הלכה למשה מסיני מביא לבעיה הפוכה. למצב שבו כל דבר לא נתון לדיון, אלא הכל מונחת מלמעלה. שזה גם בעיה. אז צריך להגיע איפשהו לאיזושהי פשרה. דברים שברור שהם באו מסיני אנחנו נקבל. אבל כל דבר אחר, אתה אומר לי בשם רבותיך עם כל הכבוד, אנחנו נדון בזה ונראה אם אנחנו מקבלים או לא. עוד רגע אני מגיע לפשרה הזאת ואז אני אשלים את המהלך. ביום פטירתו של רבי אליעזר, אז יש שתי סוגיות בסנהדרין שמתארות שחכמים באים לבקר אותו. ביום פטירתו. ושם כתוב, נכנסו וישבו לפניו מרחוק 400. אמר להם, למה באתם? פתאום הגעתם ביום פטירתי, עשרות שנים אני כבר יושב שם בלוט. אמרו לו, ללמוד תורה בנו, התלמידיו, צריך לזכור. ללמוד תורה בנו, אמר להם, ועד עכשיו למה לא באתם? אמרו לו, לא היה לנו פנאי. לא יצא לנו. כולם ידעו מה מאחורי הדברים. אמר להם, תמי העניים ימותו מיתת עצמם. כן? הוא היה מאוד כעס. אמר לו רבי עקיבא, שלי מהו? גם אני? אנחנו יודעים מה קרה עם רבי עקיבא בסוף. כן? אמר לו, שלי מהו? מה, מה, מה יהיה בגועלי? גם אני לא אמות מיתת עצמי? אמר לו, שלך קשה משלהם. וזה מה שקרה בסוף, אנחנו יודעים. נטל שתי זרועותיו והניחן על ליבו, רבי אליעזר. זה היה ביום אותו. אמר, אוי לכם שתי זרועותיי, שהן כשתי ספרי תורה, שנגללים. הרבה תורה למדתי והרבה תורה לימדתי. הרבה תורה למדתי ולא חיסרתי מרבותיי, אפילו ככלב המלקק מן הים. הרבה תורה לימדתי ולא חיסרוני תלמידיי אלא כמכחול בשופרת. ולא עוד, אלא שאני שונה 300 הלכות בבהרת עזה. ולא היה אדם ששואלני בהן דבר מעולם. אתם בטח התפלפלתם בזה עד יום מותכם. יש לי 300 הלכות שאני יודע, אני יכול לצאת לכם את המסקנה. מה האמת? 300 הלכות בבהרת עזה, בשאלה מסוימת אחת. ולא עוד, אלא שאני שונה 300 הלכות, ואמרי לה 3,000 הלכות בנטיית קישויים. גם כן זה סוג של קישופים, זה המשנה. סנהדרין שם, שמדברת על קישופים דרך קישויים. ולא היה אדם שואלני בהם דבר מעולם חוץ מעקיבא בן יוסף. רבי עקיבא היה מחפף קצת בנושא הנידוי, הוא כן היה מגיע לרבי אליעזר ושואל אותו מדי פעם שאלות, כי הוא כן רצה לשמוע ממנו בכל זאת מה שיש לו להגיד. לא יודע איך זה מותר הלכתית, אבל עובדה, הגמרא מתארת שזה...
למה שלא קשה משלהם?
אה? כי הוא כנראה היה צריך לעשות... אם אתה כבר מבין שזה לא בסדר, היית צריך לבוא. הם מילא, הם עקביים עוד, הם חושבים שלא. אבל אתה יודע שזה לא בסדר, למה לא באת, למה באת ככה רק פה ושם?
מה לא בסדר, הוא כן
מה? בנידוי? כן, עקיבא לא בא לשמוע. הוא מחזיק את כל התורה כולה. תבינו איך התחושה של בן אדם כזה. בן אדם שמחזיק את כל התורה כולה. הוא רואה שכל החבר'ה האלה שלמדו אצלו בגן. כן? מתחילים לפלפל פלפולים, להגיע למסקנות, כך ואחרת, וזה, מה זה, חבר'ה? אני פה, אני עוד חי. בואו תשאלו אותי. בסוף הם מגיעים לתשובה נכונה, זו האירוניה הכי גדולה. גם אם אתם מגיעים לתשובה נכונה, מתברר שזה מיותר. אז זה סתם, מה אתם עושים פה? זה תסכול אדיר, צריך להבין, זה לא פשוט. ועד כמה התלמידים שלו היה להם חשוב שהיו מוכנים ללכת עד כדי כך נגדו, הוא היה רב שלהם. עד כדי כך נגדו, להדיח את נשיא התלמידים, כי הם הבינו שהעסק מתפרק אם לא עושים את זה. אם לא עושים את זה, העסק מתפרק. זאת הייתה שם מהפכה מאוד חזקה, אבל צריך להבין, אין סיפור כל כך חזק, אני חושב, כמו הסיפורים האלה, בש"ס. ואז...
למה זה מופיע בפירוש?
מה?
בגמרא,
מה לא מופיע?
שזו הייתה המחלוקת ביניהם.
אני חושב שזה כן מופיע, אז צריך לקרוא אגדות. דיברנו על זה שאנחנו לומדים אגדות. האגדות יש להם את הדרך משלהם, איך להעביר את המסרים. הם לא אומרים את הדברים באופן פשוט על השולחן. אני חושב שמתוך הדברים די אפשר לראות את זה. בסופו של דבר, המשנה שם מביאה, שבהלכות נטיית קישואים, רבי עקיבא הרי למד את זה מרבי אליעזר. אז הגמרא מקשה, אבל רגע, אבל הרי כתוב שרבי יהושע הסביר לו את ההלכות האלה. מעניין, זו אותה גמרא. ואז הגמרא אומרת, הוא קיבל מרבי אליעזר ולא שמע, ולא הבין. הלך לרבי יהושע והוא הסביר, ואז הוא הבין. וזה מאוד יפה. בעצם רבי עקיבא שהוא תלמיד של שניהם, הוא הולך לרבי אליעזר כדי לקבל את המידע. זה מה שראינו, שהוא הלך לשאול אותו בהלכות נטיית קישואים. ואחרי זה, אבל הוא לא הבין, כי רבי אליעזר לא מסביר. רבי אליעזר לא אומר לו למה זה נכון. רבי אליעזר אומר לו, זאת ההלכה, מה אכפת לך למה זה נכון, זה לא עסק שלך. זאת ההלכה. ואז הוא הולך לרבי יהושע, הוא אומר לו, תסביר לי. הוא תלמיד של שניהם, הוא אומר, תגיד לי למה. רבי יהושע הסביר לו את הסברות. עכשיו, רבי עקיבא היה בעצם זה שקיבל גם מרבי אליעזר וגם מרבי יהושע. ובסופו של דבר אומרת הגמרא, בסנהדרין פ"ו, סתם מתמיד עם רבי מאיר, סתם תוספת רבי נחמיה, סתם ספרה, סתם ספרי רב שמעון, וכולו עליו עד רבי עקיבא. אז בסופו של דבר, וזה הסינתזה שאני מדבר עליה, בסופו של דבר, התורה שמגיעה אלינו, זה שילוב של רבי אליעזר ורבי יהושע ביחד. ואת המסורת של רבי אליעזר מגיעה מרבי אליעזר, וההסבר מגיע מרבי יהושע. כשההסבר זה לא דבר ניטרלי, זה לא דבר פסיבי. הסבר זה אומר שיש מקרים שבהם אנחנו לא ניישם את זה, כמו שחושב רבי אליעזר. כי אנחנו מבינים מה ההיגיון מאחורי זה, ואנחנו מיישמים את ההיגיון שבזה. זאת אומרת, הסינתזה שעושה רבי עקיבא אומרת לי, יש משמעות למסורת בהחלט, אנחנו לא זורקים את המסורת. אני מניח שגם הם לא זרקו את המסורת, זה רק צורה של הגמרא לתאר את העניין. שרבי עקיבא מייצג את הסינתזה בין שתי הדעות החלוקות שהתקדשו שם. כי בסופו של דבר, ודאי שאתה צריך גם את ה... כולם צריכים למערך עתיה, כן? כולם צריכים את רבי אליעזר, הוא נותן את המידע. ורבי יהושע בא ומסביר למה, ושיקול דעת וכולי, הוא מלמד אותם איך לחשוב על העניין הזה. וכשמי שיודע את שני הדברים האלה, זה בסופו של דבר מי שממנו יצא התורה שבעל פה. התורה שבעל פה זה השילוב של שני אלה.
בשיטה של המסורת, אז מה אם אומרים שיש סיטואציה
לגמרי חיים? אין דבר כזה. אני אומר עוד פעם, זה תיאור קיצוני. אבל ברמה העקרונית, בתפיסה הטהורה של המסורת, אין דבר כזה. אין סיטואציה חדשה. אם יש סיטואציה חדשה, אז פשוט אל תעשי כלום, כי ההלכה לא אמרה כלום עליה. מה יש לחשוב?
נתן לך כלים כדי להגיע לזה.
יהושע. בשיטת המסורת, מה תפיסת המסורת אומרת על מקרה כזה? תפיסת המסורת, אני מניח, שאומרת במקרה כזה, שאם אין להלכה מה להגיד על מקרה כזה, אז אין מה להגיד, תעשה מה שאתה רוצה.
כי יכול להיות
שכשדיברת
המשנה הראשונה,
זה יכול להיות שמבחינה היסטורית זאת אומרת,
האם דובר, היו פחות יותר אותו דבר, אותו דבר, ואז פתאום היו חדשנות.
זה
אפשרות
אחת, אבל אני עוד מעט. אני חושב שגם בלי שיש התפתחויות או שינויים מהותיים כמו טכנולוגיה וכולי, תמיד מתעוררות שאלות חדשות. מה עשו עם שאלות חדשות בלי התפתחויות טכנולוגיות? מה, ל-2000 שנה לא היו שאלות חדשות? לא 2000, 1000 ומשהו.
האמת ששאלת את עצמי את אותה שאלה, אבל פה באמת יש פה נקודת רציפות מאוד גדולה, כי זה חורבן הבית.
נכון.
הכל השתנה.
כן, נכון.
הכל השתנה.
ברור שהיה שם עירור גדול, ולכן אין פרס להתפרץ שם. ברור. אבל עדיין, ברור שגם קודם היו מחלוקות והיו שאלות חדשות. השאלה הייתה איך אנחנו תופסים את המסורת, לא מה היא הייתה. מה היא הייתה אני לא יודע. כן, אם תשאלו, נספרתי לכם פעם שהדוד שלי טוען שהבאי ורובל למדו ביידיש. הבאי ורובל, למדו ביידיש. הם ידעו ללמוד הרי, נכון? הם לא, אתם יודעים חמים. אז ברור שלמדו ביידיש. עכשיו, הוא יודע שהוא מתבדח כמובן, אבל מצד שני הוא גם לא מתבדח. את האתוס החרדי, האתוס החרדי הוא שמשה רבנו נראה כמוני. עכשיו, זה לא באמת נכון, אבל משנה, זה האתוס שעליו אתה גדל, אמיתי. עכשיו, האתוס של המסורת שהביא רבי אליעזר, אני לא יודע אם זאת הייתה האמת, שעד רבי אליעזר באמת המסורת הייתה צינור חלול. אבל רבי אליעזר תפס את המסורת באופן הזה, כאילו שהתפקיד שלנו זה להיות צינור חלול. ורבי יהושע טוען שזה לא נכון, ואולי מעולם זה לא היה נכון. עוד רגע, אז אני אדבר בהמשך. אז בעצם, מה שיוצא מפה זה שהתפיסה שמייצג אותה נגיד רבי עקיבא היא תפיסה של מסורת דינמית. יש מסורת, אבל המסורת היא מסורת דינמית, אנחנו לא צינור חלול. כל אחד שמהווה שלב בשרשרת המסירה הזאת מכניס אינפוט משלו למערכת. וזה מאוד מעניין מה שכותב הרב קוק במאמרי הראיה. אז הוא כותב מאמר הערכה על הרב מסוחצ'וב. אחרי שהוא נפטר, הוא שלח את זה לצאצאים שלו. אז הוא אומר, כתוב שרב אליעזר אמר דברים שלא שמע, לא שמעתם אוזן מעולם. מה אומר באיזשהו מקום? שרב אליעזר באותו זמן אמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. אז הוא אומר, ולכאורה זה סותר את הכלל של מידתו של רב אליעזר, שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. כך שואל הרב קוק. וצריכים לנו לומר שאם היינו אומרים שאמר דברים שלא אמרן פה לעולם, היה זה באמת סתירה על הכלל שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. אז כיוון שאמרו שלא שמעתנו אוזן מעולם, אנו מבינים שהפה של הרב, אב התורה, רבן יוחנן בן זכאי, אמרו. אבל מכל השומעים הצטיין רבי אליעזר הגדול בהקשבתו העמוקה, שאוזנו שמעה מתורתו של רבו מה שלא שמעו אחרים. ונמצא שבאמת לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, ותורתו הייתה תורה שלמה שיש לה בית עד, ומכל מקום הייתה כולה תורה מחודשת על ידי גבורת שכלו הקדוש. מה הוא מתכוון לומר? לכאורה זה נגד מה שאני אומר עכשיו, שבעצם רבי אליעזר כל הזמן חידש, כי הוא שמע אצל רבו דברים שאחרים לא שמעו, הוא הבין דבר בתוך דבר, ובעצם יוצא שהיה פה איזשהו אינפוט שלו. אבל זה לא נכון, כי באתוס, מה?
למה לא
יכול להציג את זה? כי באתוס של רבי אליעזר הוא עצמו לא מבין שזה מה שקורה. הוא בטוח שמה שהוא שמע מרבו זה הלכה למשה מסיני. הוא לא מבין שכשאתה שומע מרבך משהו, זה תמיד עבר את הפרשנות שלך, וזה מה שאומרים לו חבריו. לכן הם לא מקבלים את המסורת שלו. אם זה היה מסיני הם היו מקבלים. רק הם טוענים אין דבר כזה מסורת חלולה. אין דבר כזה תלמיד ששומע מרבו ולא מוסיף איזשהו אינפוט משלו. ואם זה ככה, לך תדע, אולי אנחנו לא מסכימים, אנחנו רוצים לדון, יודע אם זה נכון, זה לא נכון. זה ויכוח בין שני אתוסים. זה לא ויכוח בין...
שהוא לא היה מודע לזה שהוא...
כן, וזה הרבה פעמים ככה. כשמישהו בא ואומר לך, תראה, כך ראיתי, כך אמרו לי, מה זאת אומרת? ואז אתה חוקר, אפילו בבית משפט. אתה חוקר אותו רגע, שנייה אחת. אתה נתת פה איזושהי פרשנות לדברים, אז לא? ובטח בעולם רעיוני. בעולם רעיוני, כשאומרים לך משהו, זה תמיד עובר איזושהי פרשנות, איזשהו עיבוד על ידיך. ולכן, זאת אשליה לחשוב שהרבה פעמים אתם שומעים איש מדע, מה זאת אומרת? זה ממצאי המדע, זה מה שהמדע אומר. כשאתה נכנס, אז אתה רואה מה פתאום, הוא הכניס פה הרבה מאוד פרשנויות ועיבוד משלו. פוזיטיביסטים בכלל, אנשים שמצמדים כאילו להוכחות הגיוניות ולתספיות ישירות, זה אנשים שחיים באשליה ברוב המקרים. הם חושבים שהם פוזיטיביסטים, אבל הם טועים. כן, הפוזיטיביסטים שאומרים ש... זה קשור למה שאני מדבר להמשך. שאומרים שהם מקווים רק דבר מוכח. כל דבר מוכח בבסיס יש לו הנחות, ואת ההנחות לא הוכחת. אז איך אפשר לאחוז בתפיסה שאומרת שאני מקבל רק דברים מוכחים? אם אתה מקבל רק דברים מוכחים, אתה לא יכול לקבל כלום. ויש כל הוכחה, וזה את ההנחות יסוד. הנחות היסוד הן לא מוכחות. אז איך אותן קיבלת? את הפוזיטיביסט, שתשאלו את הפוזיטיביסט, הוא לא יבין את השאלה. כי מה, יש דברים ש... זה ברור, הוא לא רואה שיש פה הנחות. יש דברים שבטוח נכונים, ומהם הוא גוזר מסקנות. אז הוא, הכל מוכח אצלו. הוא לא שם לב שגם הוא מניח הנחות. שגם הוא בעצם מכניס משהו משלו לתוך המערכת. הוא בטוח זה משהו לגמרי אובייקטיבי. הוא בסך הכל מעביר עליך את המידע. כל. וזה היה הוויכוח. הוויכוח היה הוויכוח בין שני אתוסים. במציאות עצמה יכול להיות שהמסורת מאז ומעולם הייתה דינמית. העובדה שהמסורת היא דינמית לא התחדשה ביבנה. המסורת מאז ומעולם הייתה דינמית. השאלה הייתה איך לתפוס אותה. מהו האתוס של המסורת, לא מהי המסורת עצמה.
מסר חינוכי?
מה?
יכול להיות שיש גם מסר חינוכי.
ברור שיש פה מסר חינוכי.
הכוונה היא שגם נניח רבי אליעזר יודע שאין כזה דבר צינור חלול.
אתה משהו אומר את זה במשור החינוכי.
כן, שללמד ככה זה פותח לכל
מיני... אז זה הם חלקו עליו בכל מקרה. יכול להיות, אני לא יודע. ואז בעצם, אם זה באמת כך, אז מה שקורה זה, אז למה באמת המחלוקות נוצרו רק בתקופת הזוגות ואחרי זה בתקופת יבנה? הרי אם באמת זה היה כך תמיד, הנקודה היא שעד אותה תקופה, הדינמיות של המסורת הייתה בתוך איזושהי מסגרת מוסכמת. את אנשים הבינו את כללי המסע ומתן, ישבו באותו בית מדרש, דנו, הגיעו למסקנה, ומבחינתנו זה מה שהמסורת אמרה. אנחנו יודעים שזה תוצאה של פרשנות שלנו, וזה מה שהמסורת אמרה. ברגע שבית שמאי ובית הלל נוצרים, איבדנו את היכולת לעשות את זה. אין לנו מסע ומתן, אין לנו מסגרת משותפת של פרשנות וכו'. מה אנחנו עושים? רק הולכים מכות. אין מה לעשות, זאת אומרת, זה לא... איבדנו את ה... ואז נוצרות מחלוקות. מחלוקות היו קודם, המחלוקות שהיו קודם הוכרעו. הוכרעו במסע ומתן, ואחרי זה בהצבעה. איבדו את היכולת להכריע. ואז מה שקרה זה בעצם מישהו רצה להשליט סמכות, אבל גם יעזר ואליעזר. והוא אומר רבי יהושע, אין הסכמה, בוא ננסה לייצר אותה מחדש. סמכות לא תעזור פה, הסמכות תשבור את זה. אז בוא נייצר אותה מחדש וננסה לבנות איזושהי תורה רחבה יותר, גמישה יותר, ובסופו של דבר זה מה שמייצג רבי עקיבא, ובעצם למרבה האירוניה, בסופו של דבר אמרו לרבי אליעזר, למעשה אתה עצמך גם עבדת ככה, כשאתה לא מודע לזה. זה מה שאומרים לו, שהוא אמר דבר שלא שמעתם אוזן מעולם, ושבו זמנית הוא אומר דברים שלא, לא אומר דברים שלא שמע מפי רבו, מה זה אומר? שגם רבי אליעזר בעצם עבד כך, הוא רק לא היה מודע לזה. אין דבר כזה מסורת חלולה. זה רק אתוס שאתה יכול למכור אותו חיצונית, אבל זה לא באמת, לא באמת עובד כך. ובסוף הגמרא... הנה, הבאתי פה את הגמרא בסנהדרין בסמכת. נתקבצו כולם למקום אחד, אמרו לו, כדור, האימוס והקמאה הוא צרור המרגליות ומשקולת קטנה, מהו? כן, שאלו אותו כל מיני הלכות שלא ידעו, את רבי אליעזר, ביום אותו. אמר להן, הן טמאים וטהרתם במה שהן מנעל. שעל גבי האימוס, מהו? אמר להן, הוא טהור. יצא נשמתו בטהר. ואז הוא מת. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, הותר הנדר, הותר הנדר. למוצאי שבת פגע בו רבי עקיבא ממקיסרי ללא דעה, מכה בבשרו עד שדמו שוטט לארץ. פתח עליו בשורה. ואמר, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, הרבה מעות יש לי שולחני לארצותן. על מה מרבי אליעזר גמרא, זה מה שאמרתי קודם, שהוא למד את זה מרבי אליעזר, את הכישויים האלה. אומרת הגמרא, גמרא מרבי אליעזר ולא סברה. לא הבין, כן, לא קיבל את זה בסברה. הדר גמרא מרבי יהושע ואז ברני עלי. רבי יהושע הסביר לו את זה. זאת אומרת, כך מסתיים העניין. אחרי שרבי אליעזר נפטר, הם כולם מבינים שצריך גם אותו. צריך גם אותו וצריך את רבי יהושע, והשילוב הזה נמצא בעצם ברבי עקיבא, ובסופו של דבר התורה היא התורה של רבי עקיבא, מה שעבר אלינו. מה שאני רק רוצה זה לפתוח את השלב הבא כדי לעשות את הקישור. בעצם מה המשמעות של הדברים? יש לדברים האלה משמעות לוגית, פילוסופית, וכשאנחנו מתייחסים לטיעונים, כשאנחנו מתייחסים ללמידה של תלמיד מרבו, איך לתפוס את זה? כן, שהרב קוק מביא שרבי אליעזר עמד בהם שלא שמעתם אוזן מעולם ולא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, אני הייתי מוסיף לא רק שחבריו לא שמעו את הדבר הזה מתוך מה שאמר רבם, אלא גם הרב עצמו לא שמע את זה. זאת אומרת, הוא שמע מפיו של רבו דברים שאפילו רבו עצמו לא הבין שתמונים שם. ונדמה לי שכל מי שקצת ככה יצא לו, אני יצא לי פחות ללמוד אצל יהודי כמה שנים, ואין לי ספק שהרבה מאוד ממה שאני אומר שמעתי ממנו, במידה אין לי ספק שכמעט כל הדברים האלה הוא לא מסכים. ואני חושב שזאת חוויה שכל אחד חווה אותך. זאת אומרת, יש איזשהם דברים שאתה תופס אותם באופן הזה, וזה באמת מה שנאמר שם. הוא יש לו ראש אחר, הוא לא חושב שזה מה שנאמר שם, אבל זה באמת שם. ואם אתה מקשיב באוזן שלי, זה שם, אני שמעתי את זה שם. עכשיו, מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שההסק או הלמידה הם לא דברים שלא מושפעים מהלומד. וכאן אני ארצה לפתוח, זה כבר יהיה בפעם הבאה, ואני ארצה לפתוח את ה... זה לא סובייקטיבי, זה בדיוק הנקודה. אני רוצה להסביר... לא, 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 אני רוצה להסביר למה...
אין אמת בקיצור, אין אמת.
לא. לא, לא. המטרה שלי זה להגיד שגם כשלא מדובר בלוגיקה קשיחה, יש אמת, וזה לא סובייקטיבי. וזה הנקודה של רבי עקיבא. הנקודה של רבי עקיבא היא לא שאין אמת, אלא שהאמת נמצאת גם בשיקולים שהם לא שיקולים לוגיים תקפים. עכשיו זה, וזה בעצם המהות של המסורת, התפיסה של זה. נגיד אנלוגיה מול דדוקציה, זאת אומרת השיקולים רכים יותר ולא שיקולים לוגיים, מה שהרמב"ן אומר בהקדמת המלחמות, כן, שאין חוכמת תורתנו כחוכמת התכונה והתשבורת שמופתיהן חתוכים. אנחנו לא עובדים עם לוגיקה פורמלית, זאת אומרת יש לנו הוכחות, בתורה זה לא עובד כך. האם זה אומר שמה שאני אומר זה סתם עניין סובייקטיבי? לא. אני יכול עם האוזן שלי להוציא דברים ממה שאמר רבי, גם לא בדדוקציה. זה הדדוקציה, יכולתי להוכיח לכל אחד שזה מה שאמר רבי. מה הבעיה? אני יכול להוכיח לכם, הוא אמר כך, וזה יוצא כך. אמרנו, זה מה שהוא אמר. אני מוציא את זה ממנו בדרך האנלוגיה, בדרכים רכות יותר. אבל עדיין זה לא נכון להגיד שזה סובייקטיבי. זאת אומרת, בסופו של דבר זה באמת נמצא שם. ועל זה אני אדבר פעם הבא, כי זאת מהותה של מסורת.